הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93FM ו-92.8, יום ראשון קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב גם אל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בדבריו של אווירת, זווית אישית מתוך אלון שבתון. הוא סופד בדבריו לנפתלי לאו לוי, אחיו של הרב ישראל מאיר לאו, ייבדל לחיים ארוכים. וכך כותב אווירת. שני הקצוות של קשר אפשרי בין אחים ושל מידת האחווה נגלים לנגד עינינו בשבוע הזה של פרשת וישב, כן, פרשה שקראנו בשבת. בשבת שעברה הלך לעולמו עולם שכולו טוב, נפתלי לאו לוי, זיכרונו לברכה. נפתלי אחיו של הרב ישראל מאיר לאו, ייבדל לחיים ארוכים, דודו של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, ואביו של הרב בני לאו, מגלם עבורי ועבור רבים מבני דורי, את שיאה של האחווה ואת סיפורו של הדור שלו, דור הגלות והתקומה. השתתפתי בתחילת השבוע בהלוויה של נפתלי, שהיה עיתונאי ודיפלומט, קונסול ויועץ מדיני, איש חכם, אציל רוח ועדי נפש. האיש המקסים הזה, שנתמן באפרה של ירושלים, בגיל 88, היה ילד בן 17, בסך הכל, כאשר הבטיח לאמו בתחנת הרכבת, בפיוטרקוב, כי ייקח אחריות על אחיו הקטן בן ה8, לולק, ישראל מאיר. איזו הנגדה וכותביות בין פרשת השבוע לבין מי שנפטר השבוע. בעוד האחים מתנקרים ושונאים, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו איתו אותו להמיתו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות. מגלה ומגלם נפתלי באישיותו, בגבורתו ועשייתו, את שיאם של מילות הפסוק שהפכו לסמל, את אחי אנוכי מבקש, אחי בלשון רבים, ואחי ישראל מאיר בלשון יחיד. נפתלי קופץ מרכבת נוסעת, ועושה את כל הדרך חזרה אל התופת, אל תוך מחנה בוכנוולד, כדי למצוא את אחיו ולהצילו. נפתלי מרוקן את הסק הקטן שלו ומכניס לתוכו את אחיו הצעיר. ובכך מציל אותו פעם אחר פעם, כי הוא הבטיח לאמא שהוא ישמור על האחווה ועל האח. מול הפסוק המנוכר כל כך של ויראו אותו מרחוק, מלמד אותנו נפתלי לאו לוי מהי שיאה של קרבה ואחווה. היה מרטיט ומרגש, ולא נשארה אף עין יבשה למשמע דבריו של הרב ישראל מאיר לאו, הנפרד מאחיו, ומודה לו על שהציל את חייו, ועל שהוביל והדריך אותו בדרכי החיים, עד שזכה לעמוד לידו מול הכותל את הוכתר לרב הראשי לישראל. ואז אמר נפתלי, עכשיו השלמתי את הבטחתי לאמא, לשמור על הילד הקטן. בקיום ההבטחה הזו דאג נפתלי להמשך קיום שושלת הרבנות של משפחת לאו זה 37 דורות. שושלת רבנות שהיה חשש שתיפסק כאשר אבי המשפחה, הרב משה חיים לאו, השם יקום דמו, הגיע עם כל בני עירו וקהילתו לטרבלינקה. שם, על הרמפה, דקות לפני שנשלחו לתאי הגזים, דיבר עם בני קהילתו על שמה ישראל ועל קידוש השם של יהודים לאורך הדורות. אולם פעם נוספת בהיסטוריה היהודית התברר, כפי שספד ואמר הרב בני בהלוויה, כי גם עצים קרוטים יכולים להצמיח ענפים ופירות חדשים, וכי מילות ההבטחה של קורא הדורות מראש, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, מתקיימות ופועלות. עבורי הפרידה העצובה מנפתלי, כך ממשיך וכותב, מנפתלי זכרונו לברכה, לא הייתה רק פרידה מאדם פרטי, שאהבתי ועוקרתי מאוד, ושספרו המכונן עם כלבי משמש לי כמורה דרך לחיים, אלא הייתה זו גם פרידה מדור שלם שהולך מאיתנו. דור של שורדים וגיבורים, דור של פעם, דור של בני 17 שקופצים מהרכבת להציל את האח. דור של אוהבי ארץ ללא תנאי, דור שעבורו מחיר המילקי לא היווה פיתוי למאוס בארץ חמדה. היה זה רגע מכונן לשמוע את מילות הפרידה של הרב בני לאו מאביו, בו טיפל במסירות נפש שלא תתואר בשנים האחרונות בכבוד ובהדר. פרידה מאבא גדול, שהיה עבורנו בני הדור השני לסמל של גבורה, אמונה, התמודדות חכמה, עין טובה, סובלנות ואהבת אדם וארץ. היה לי גם עניין אישי קטן עם נפתלי. שנינו חגגנו בפרש של 33 שנים את יום הולדת באותו יום, י"א בתמוז. שנינו חגגנו בר מצווה באותה פרשה, פרשת בלק, ובבית הכנסת של הרמה בקרקוב ערב המלחמה, ואני בארץ ישראל. שנינו קראנו בפרשה את המילים אותן בחר נפתלי לשמש כשם ספרו, הן עם כלבי יקום וכארי התנסה. את המילים הללו לקחו נפתלי ובני דורו והפכו למציאות. הוא אכן קם כלבי והתגבר כארי כדי להעביר לנו את לפיד הגבורה והאמונה, כדי שנמשיך ונשמור על האחווה, כדי שהשולשלת לא תיפסק ולא תשכח התורה מפי זרענו, כדי שנהיה ראויים לפיקדון הגדול שנפתלי ובני דורו הפקידו בידינו, מדינה, עם, תורה, ארץ ודרך ארץ. ובחרתי להמשיך ולסיים ולקרוא קטע מתוך הספר אל תשלח ידך אל הנער של הרב ישראל מאיר לאו, קטע ששם מתואר הפרידה של נפתלי, של טולק ולולק, מאימא. אימא ואני עמדנו ברציף הומי יהודים מבועלים וצרחות גרמנים מול קרון של רכבת מסע, שבחלקו העליון היה אשנב קטנטן מגודר בטייל ודלתות הזזה ננעלות על בריחים. הגרמנים פתחו את דלתות הקרונות כדי לדחוס את האנשים פנימה בסדר הגרמני המוכר. גברים הופנו לקרונות מסוימים, נשים וילדים לקרונות אחרים. תוך שניות קצרות קלטה אמי שההפרדה הזו מאותתת זוועות. בהחלטה של רגע, שנייה אחת לפני שהייתי אמור להיכנס לתוך הקרון יחד איתה, כשביני ובינה מפריד הקר שעל שכמי, היא תפסה אותי בגבי בשתי ידיה, הדפה וזרקה אותי לכיוון הגברים. לא הבנתי מה קורה, רק שמעתיה, טולק, קח את לולק, שלום טולק, שלום לולק. ויותר לא ראיתי אותה. היא הבינה בחושיה האימהיים אשר היו בסדרי חוטם באותן שניות, שלנשים ולילדים יש פחות סיכוי להינצל. אני מניח שהיא עשתה חשבון מהיר ואמרה לעצמה, כבעלת ניסיון מלחמתי מצטבר, שבנקודת הזמן ההיא, ב-1944, אחרי 5 שנות מלחמה, כשהרוסים בפתח, הגרמנים זקוקים לידיים עובדות למכונת המלחמה שלהם, ועל כן ינצלו אותנו עד נשימתנו האחרונה. ודאי הבינה שלמען שלומי עליי להיות עם נפתלי ולא איתה. ובאותו רגע היא הדפה אותי אל נפתלי. לא הספקנו להחליף מילה, לא להתייעץ ובוודאי שלא להיפרד. נפתלי קיבל אותי כשנזרקתי לעברו, תפס אותי בשתי ידיו וצעק לכיוונה של אמא, מה אני אעשה? והיא רק נופפה לעברנו בידה ונהדפה אל עבר הקרון עם יתר הנשים. מבחינתי, היה זה רגע דרמטי ומסעיר מאוד. את נפתלי ואותי דחסו לתוך קרון הגברים, ובשניות ננעלו הדלתות מאחורינו. אני זוכר בבהירות את נפתלי, מכה בשני אגרופיו על הדלת הנסגרת וצועק בפולנית. נעשתה כאן טעות, יש כאן ילד, צריך להחזיר אותו לאמא שלו. אבל אף אחד לא הקשיב לו, אף אחד לא שמע את חינתו. אני צרחתי צרחות אימים, את כל זעמי על הפרידה מאימא השלחתי על נפתלי, אחי. באגרופיי הקטנים הקיתי ללא הפסק הלוח ליבו. הוא ניסה לחבק אותי, להרגיע אותי, אך אני סירבתי להירגע. המשכתי להקוטו ולצעוק, מה עשית לי? למה לקחת אותי? אני רוצה להיות עם אמא. אל נפתלי הצטרפו כמה גברים שניסו לסייע לו בניסיונותיו להרגיעני. איכשהו נשכבתי על רצפת הקרון הצפוף ובכיתי בכי תמרורים. אני זוכר את הקור העז שחשתי בכל גופי. קור של נובמבר 44. הגברים שסביבי השקו אותי בקפה שחור חם. אך אני הרקתי את המשקה והמשכתי בבכי הגעגוע לאימא. עד שנרדמתי על הרצפה. היום במבט לאחור ברור לי שהיה זה הרגע הקשה ביותר שעברתי בשש שנות המלחמה. בכי כמו זה שבכיתי ביום הפרידה מאימא, לא בכיתי עד אז ומאז. הנתקות מאימא היא דבר בלתי נתפס, היא כואבת בכל חלקי הנפש. כל השנים עבר זמן עד שהבנתי שכאשר אימא דחפה אותי אל נפתלי, היא הצילה את חיי. אימא נסעה לדרכה ואנחנו לדרכנו. חשבנו שדרכה הובילה אותה לברגן בלזן. רק בתום המלחמה נלמד לדעת שאימא הובלה ביום ההוא למחנה הריכוז רבנסבריק, ושם היא נספתה. נפתלי ואני ירדנו מהרכבת בעיר הפולנית צ'נסטוחובה במחנה עבודה. אחיו נפתלי הבריח אותו שוב ושוב ממחנה למחנה, מקרון רכבת לקרון רכבת, שוב ושוב נתפס, עמד מול המוות ושרד. וכמובן סיפור הצלתם המלא מובא בספר הנפלא, אל תשלח ידך אל הנער. את אחי אנוכי מבקש, את אחי אנוכי מבקש.
אז אחי אנוכי מבקש, הגידה נולי, איפה הם רואים? אז אחי אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים? אז אחי אנוכי מבקש, אז אחי אנוכי מבקש, אז אחי אנוכי מבקש, הגידנו לי, פוהם רואים. אס אחי אנוכי מבקש, הגיד אנו לי, איפה הם רואים, איפה הם אחי אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים? אחי אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים? אחי אנוכי מבקש, פסח אנוכי מבקש פסח אנוכי מבקש הגידנו לי איפה הם רואים פסח אנוכי מבקש הגידנו לי הם Sachar onuchi mevakesh Gidnoli, gidnoli Eifo hem roi
Et achai anuchi mevakesh Et achi anuchi mevakesh Mordechai ben David היום בתוכניתנו אנחנו נדבר על ההצגה הבית בקטמנדו. חני ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו וגם שחקנית בהצגה, היא תספר לנו על ההצגה הזאת. פסוריאזיס היא לא מחלה מדבקת. ביום שני, וו חנוכה, 22 לדצמבר, בשעה 3:30 בצהריים, תערוך אגודת הפסוריאזיס הישראלית צעדה בתל אביב להגברת המודעות. מחלת הפסוריאזיס מתבטאת במשטחי אור אדומים, קסקסת על פני הגוף, לא נעים. בצדה השתתפו חולי פסוריאזיס מכל רחבי הארץ, בני משפחה, ילדים, ואנחנו ננסה לברר ולשמוע מה עושה האגודה למען החולים, מדוע אנשים שחולים במחלה אינם ניגשים לקבל טיפול. אנחנו נשוחח עם יונה קציר, יושבת ראש אגודת הפסוריאזיס הישראלית, שהיא מתמודדת בעצמה עם מחלת הפסוריאזיס. בשעה השנייה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות כלים לשינוי בחיים. וכמדי שבוע בימי ראשון אנחנו עם פינת הייעוץ שלנו בתוכנית מטרנה, זה הכי קרוב אלייך. בכל שבוע אנחנו מסייעות למאזינות בנושאי תזונה שונים, והשבוע תזונה בחורף לאימהות לילדים עד גיל שנה. אנחנו פותחים את הקווים לשאלות שלכן האימהות, כמו שכבר ציינתי, תזונה בחורף. רננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, היא תהיה איתנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם, המאזינים. 1-952-9293, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים. בהמשך הסרט בין שמיים לחול, סרט המספק הצצה נדירה של קהילה בזמן ההתנתקות. אנחנו נדבר עם יהודית שהיא הבמאית של הסרט, ונשמע ממנה גם על הסרט ומה הביא אותה בעצם לעשות את הסרט הזה. ושוב אני חוזרת, פינת הייעוץ שלנו היום בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך, בנושא תזונה בחורף, אמהות לילדים עד גיל שנה מוזמנות להתקשר אלינו על מנת להתייעץ איתנו, וכאמור כל מי שתעלה לשידור תקבל מארז מוצרים לתינוק בסך 150 שקלים, כולל תחליף חלב מהדרין, דייסות, מחיות. 1-900-52-92-90 ושלוש, אתן מוזמנות כבר להתקשר אלינו, לעלות לשידור ולזכות במארז. פרסומות מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ליונה קציר מנטקה, יושבת ראש אגודת הפסוריאזיס הישראלית, שמתמודדת בעצמה עם מחלת הפסוריאזיס. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אז אולי לפני שבאמת נתחיל על היום המיוחד הזה, על הצעדה שאתם עומדים לערוך בתל אביב להגברת המודעות, ראשית עבור מי שלא מכיר, מהי מחלת הפסוריאזיס?
פסוריאזיס זה מחלת עור שמופיעה בצורות שונות, בנגעים שונים, והכי חשוב לי לציין זה שפסוריאזיס זה לא מחלה מדבקת. למרות שהרבה מהאנשים עדיין מתהלכים עם סטיגמה שזו מחלה מדבקת, אבל לשמחתנו פסוריאזיס זה לא מחלה מדבקת.
לא במגע ולא בשום צורה.
לא בשום דרך.
יש בזה משהו גנטי?
בהחלט. יש בזה גנטי, ויש בזה גם כאלה שמקבלים את המחלה פתאום. הם הראשונים שפותחים את הגנטיקה המשפחתית. ויש משפחות לצערנו שזה הורים, ילדים, אחים.
קראתי פעם מחקר של המימד הנפשי, יש משמעות מאוד גבוהה בנושא הזה של הפסוריאזיס. זאת אומרת, הרבה אנשים סיפרו שהם התפרצה להם המחלה אחרי תקופה של לחץ ממושך או מתח גבוה.
תראי, אני יכולה לספר על עצמי שאני הייתי בשירות צבאי, ותוך כדי הלחץ של השירות הצבאי התפרצה לי המחלה.
סביר להניח שזה גם בא מאיזשהו, כן, אני מניחה שחווית שם מתח, לחץ, כן.
מלחמות למיניהם.
כן, בהחלט. יש תרופה לפסוריאזיס?
תראי, היום לשמחתנו כבר יש פתרונות יותר מטיבים עם החולים, בצורה של זריקות ביולוגיות. אבל מכיוון שהביוקרטיה שלנו במדינה היא לא קלה, אז בשביל לקבל את הזריקות, את צריכה, קודם כל, שעשית כמה שיטות של טיפולים, והם נכשלו. אחרי ששני סוגי טיפולים נכשלו, והמצב מצדיק, אז החולה יכול, בהמלצת הרופא שלו, לקבל זריקות ביולוגיות.
מה לגבי ים המלח? אני יודעת שיש אנשים שבאים אפילו מארצות רחוקות כדי לטבול בים המלח, אומרים שהמים המלוחים הללו ממש משמשים למרפא, או לפחות להקלה משמעותית בתסמינים האלה של הפסוריאזיס.
לשמחתנו, אחד היתרונות שיש לנו כישראלים, שאנחנו גרים בישראל וים המלח הוא כאן, ים המלח הוגדר כמקום מרפא לחולי פסוריאזיס, וכמו שציין, הרבה אנשים מהעולם מגיעים לטיפול רפואי שם, וגם אנחנו כמובן. ומה שגורם לטיפול הטוב זה השילוב של הקרינה בים המלח, בגלל שזה המקום הכי נמוך בעולם, היא שונה מקרינה באזור תל אביב, חיפה, במקומות שיש בהם ים, היא קרינה של UVB ולא UVA, וגם השילוב של מי ים המלח, הם עוזרים לנו לקבל תוצאות טובות, ולשמור על רמיסיה לאורך זמן, אבל שוב, הכל גם תלוי אתה יכול להגיע מים המלח ולהיות במצב טוב, ופתאום אתה חווה איזשהו סטרס, ואז אתה כל מתפרץ מחדש. ולצערנו, הפסוריאזיס זה מחלה שאנשים חוטפים אותה בכל גיל, גם מגיל, לי יש אחיין שהיום הוא כבר בן 30 וקצת, אבל בגיל 3 הוא קיבל את המחלה, וישנם תינוקות בני חצי שנה שהם מקבלים את המחלה. אז אנחנו שואלים את עצמנו מה הם עוברים סטרס או מה, אבל מסתבר שכן.
כן, שאפשר לעבור סטרס גם בגיל חצי שנה. אומרים שתינוקות אפילו בזמן העוברות עלולים לעבור כל מיני טראומות וכאלה. אז הנה עוד סיבה למה אישה גם בהיריון צריכה להיות רגועה. כן.
להשתדל להיות רגועה.
להשתדל כן. כמה שאפשר. ב-22 לדצמבר, בשעה 3:30 בצהריים, אתם עורכים צעדה בתל אביב. מה בעצם אתם מנסים להשיג בצעדה הזאת?
אנחנו רוצים להגביר את המודעות לציבור, שיבינו וידעו ויפנימו שפסוריאזיס זה לא מחלה מדבקת, כי לא פעם מסתכלים לנו בבריכה, מסתכלים לנו בחדר הכושר, ברחוב, ונותנים לנו להרגיש כאזרחים סוג ב' ואנחנו לא כאלה, ואנחנו גם לא רוצים להיות כאלה. Mm-hmm. אז בשביל להגדיר את המודעות, אנחנו עושים את הצעדה עם הרבה צבעים, עם הרבה, אני מקווה שהתקשורת תהיה לצדנו, mm-hmm. ושאנשים יגבירו את המודעות ויבינו שזה לא מחלה מדבקת.
Mm-hmm. מה עוד עושה האגודה למען החולים?
ראשית, האגודה מורידה את החברים בצורה מרוכזת פעמיים בשנה לים המלח. Mm-hmm. אנחנו עורכים קייטנה לילדים, בקיץ לילדים חולי פסוריאזיס. Mm-hmm. יש לנו ועדת פרט שעוזרת לאנשים שלהם את היכולת לשעות בים המלח ולממן את השהייה. אם הם עומדים בקריטריונים, אנחנו עוזרים להם כספית בעניין. Mm-hmm. אנחנו משתתפים במחקרים, אנחנו עושים כנסים רפואיים. אנחנו משתדלים לתת לחולים את ההרגשה שביחד זה טוב יותר מאשר להיות לבד. אז לכן אני פשוט רוצה בהזדמנות זו לנצל שנייה את ברשותך.
בהחלט.
לתת את מספר הטלפון של העמותה שלנו, שזה 03-624-7611, ולקרוא לכל החולים שעדיין לא חברים בעמותה שלנו, שיבינו שככל שאנחנו נהיה כמותית גדולים יותר, והם כבר חולים במילא, כן. אז יהיה לנו יותר כוח מול קופות החולים, משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, סל התרופות, נוכל לעשות הרבה למען יותר החולים שלנו.
כן.
אני אשמח זה... אם הם יצטרפו.
כן, ובאמת באותו עניין, האם זה נכון שיש אנשים שחולים במחלת הפסוריאזיס והם לא ניגשים לקבל טיפול?
לצערנו, כמו בכל הרבה מחלות, אתה חולה ואתה אומר, יאללה, אני רק קצת ולא נורא. Mm-hmm. אז הם לא ניגשים לקבל טיפול, ויום בערך אחד כזה מתפרץ, אז הם כבר רצים במהירות יותר לקבל טיפול. אבל אני חושבת שחולה פסוריאזיס עדיף שכבר מההתחלה שהוא מאובחן, שיהיה בקשר עם רופא האור שלו וישמור על עצמו, ישמור על רוגע, ישמור על סטרס ו...
אני מניחה שכשזה באמת רק מתחיל, הרבה יותר קל לטפל, מאשר כשזה כבר מתפרץ ומתפשט.
כן, אבל כמו הרבה מחלות, אלה זה לא אקסיומות, זה לא 1, 2, 3.
אין כללים.
כל אחד מגיב אחרת, יש גם המון סוגים של פסוריאזיס. יש אנשים שמי היום ראשון שקיבלו את המחלה, הם שומרים על מצב קליל מאוד. לצערנו יש לנו הרבה חברים שגם מצבם קשה מאוד. ואנחנו מתפללים ליום שכבר התרופה תימצא לכולנו.
כן, יש משהו מסוכן בפסוריאזיס?
לא.
מעבר לאי-נעימות, לגרד,
למה? היום הפסוריאזיס, פרט לעובדה שזה נגעים חיצוניים, אנחנו כבר יודעים שחולי פסוריאזיס יותר חשופים להתקפי לב, לבעיות סכרת, לחץ דם, כולסטרול. אנחנו הרבה יותר חשופים מאשר אנשים שלא לוקים בפסוריאזיס.
מעניין. טוב, אני באמת מקווה שתצליחו וגם להגביר את המודעות, גם אנשים שלא מטופלים שיטפלו בעצמם, שיצטרפו לאגודה, כדי שבאמת יהיה לכם כוח להשיג יותר. יונה קצירמנטקה, אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים האלה, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה.
תודה רבה.
תודה גם לך.
טוב.
אמן, אמן. ואני שוב חוזרת, כמדי שבוע בימי ראשון אנחנו עם פינת הייעוץ שלנו בתוכנית מטרנה, זה הכי קרוב אלייך. בכל שבוע אנחנו מסייעות למאזינות בנושאי תזונה שונים, והשבוע מוזמנות להתקשר אלינו אמהות לילדים עד גיל שנה, אנחנו נשוחח בנושא של תזונה בחורף. רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית של מטרנה, היא תהיה כאן ותשמח לענות לשאלות שלכם המאזינות. כמובן, כל מי שעולה לשידור מקבלת מארז מוצרים לתינוק בסך 150 שקלים. 1-952-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ואתן מאזינות, אמהות לתינוקות עד גיל שנה, מוזמנות כבר להתקשר אלינו. פרסומות מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, שלום ובוקר טוב לחני ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו ושחקנית בהצגה מיוחדת שנקראת הבית בקטמנדו.
שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך ונפלא, ואני מניחה שאנחנו משוחחים איתך כרגע פה מהארץ.
נכון, אני נמצאת כאן עכשיו בארץ,
הגעת במיוחד בשביל ההצגה?
כן, פחות או יותר, אפשר להגיד. תראי, עכשיו זו תקופה של חורף, גם בקטמנדו, ומאחר ואנחנו ככה לפי עונות המטיילים, אז שם עכשיו מאוד קר ופחות מטיילים מגיעים לעשות את הטרקים. אז אני יכולה להרשות לעצמי להגיע הנה ולהציג את ההצגה שלי. שכן, שהיא הייתה ממש חלום גדול שלי, שאני נורא נורא שמחה שהוא התגשם.
מתגשם, כן.
נכון, נכון.
אז בואי תספרי לנו כמובן לא הכל, תשאירי ככה קצת להצגה עצמה, אם תספרי לנו עכשיו הכל, אז את יודעת, לא יבואו, אבל מה בהצגה?
אז בעצם סוג של, את יודעת, אני מעלה את החיים, חיים שלנו הבאמת מרתקים ומיוחדים של שליחות בקטמנדו, אני מעלה אותם על הבמה. ואת יודעת, הייתה כבר סדרת טלוויזיה והיה, וכל הזמן הרגשתי שאני ממש רוצה באיזשהו מקום לממש, את יודעת, אומרים שאם יש לך חלום או איזשהו כישרון, אתה צריך לממש אותו ולהשתמש בכלי הזה לקדושה. אז כן, אז אני יכולה לומר לך שזה בכלל גם מסר אף פעם לא להתייאש, כי אני למדתי תיאטרון לפני הרבה 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 שנים, ואז יצאנו לשליחות, וכל הזמן חשבתי לעצמי ש, את יודעת, התחלתי לחשוב, לא עשיתי עם הדבר הזה, עם הלימודים האלה, משהו באמת ממומש, והנה, את יודעת, לפני שנה הגיעה מטיילת לבית חב"ד, ונורא התחברנו, והסתבר שהיא גם שחקנית, הגענו ומגיעה מרקעים, מרקע מאוד שונה, מעולם מאוד מאוד שונה, מעולם חילוני, ובאותו רגע החלטתי שבעצם איתה אני מעלה את ההצגה שכל החיים חלמתי עליה.
וואו, אז רגע, על מה חלמת? חלמת להיות במאית, להפיק איזושהי הצגה, או חלמת להציג? או אולי את שניהם?
אולי שניהם, יכול את שמי, כן, אני, זה, כנראה שאני שאפתנית, אז כאלה שניהם.
אוקיי.
וכן, ובכלל אני נורא נורא מאמינה בכלי הזה, את יודעת שלקראת תיאטרון, שאפשר על הבמה להעלות כל כך הרבה מסרים וכל כך הרבה דברים. אז בעצם בהצגה שלנו אני חושפת את הקהל לחיים שלי, לחיים של שליחות. לחיים לא רק שלי, זאת אומרת, אני סך הכל בורג קטן במערכה הזאת של, של הצבא של שליחי חב"ד, חלק מ-4,000 שליחים ושליחות, ואני ככה גם חושפת את הקשר המאוד מיוחד שנרקם בין מטיילת לא דתייה לביני.
זאת אומרת, יש ממש עלילה, זה לא רק להראות את החיים
לגמרי.
שם, אלא יש
לגמרי.
עלילה בהצגה.
יש עלילה לגמרי, התחלה, אמצע, סוף, לגמרי, ו... נורא מרגש, כי זה באמת, קודם כל מראה שאפשר, באמת, לא משנה אם אתה באיזה משפחה נולדת, תמיד אפשר, חיבור בין אנשים הוא תמיד אפשרי. יש גם הרבה דברים מרגשים בהצגה, כמו, את יודעת, הרצח של החברה הכי טובה שלי מבומבי, שממש מועלה על הבמה ומומחז, כל פעם מחדש, את יודעת, זה לא כל כך קל.
לא קל.
נכון, ויש סיפורים של נשיות וטבילה בנפל וחברות, ואני יכולה להגיד לך שהקהל ככה תמיד אחרי הצגה באים עליי ואומרים לי שהייתי צריכה להזיר שצריך להביא טישו ושכחתי להגיד את זה.
כן, אז הנה, אנחנו כבר אומרים למאזינות שרוצות ללכת לראות ההצגה להכין טישו מראש, כן.
כן, כן, ואת יודעת, ואני יכולה להגיד שמה שהכי חשוב לי באמת בהצגה הזאת זה דווקא להראות שכל אחד יכול להיות שליח וכל אחד יכול לחיות חיים של נתינה ושליחות, ונורא, את יודעת, אני עולה לבמה מאוד חשופה, מאוד, את יודעת, אני לא מושלמת, יש לי המון טעויות, ואני
אנושית, את אנושית.
לגמרי, בחרתי לעלות, להביא על הבמה דווקא את הטעות כביכול הכי גדולה שהייתה לי בחיים בשליחות, בשום פעם שפגעתי במישהי, ודווקא את זה העליתי כי אמרתי, זה קורה, ואפשר גם לתקן, וגם זה משהו שאני מעלה על הבמה. וכן, אני בעזרת השם עכשיו בשבועות הקרובים בארץ, והצגה כבר עלתה בכמה מקומות, ובעזרת השם יום שלישי הקרוב בקריית מלאכי, ויש גם בשבוע אחר כך מעלה אפרים, ב-16 בקריית מלאכי, 23 מעלה אפרים, ברביעי לראשון ברמת גן, ב-5 לראשון בקריית ארבע, בקיצור אנחנו מגיעים ככה בעזרת השם לכל הארץ.
אני חייבת, עכשיו שכנעת אותי לגמרי, אם עוד היה לי צלצילו של ספק.
אני ממש רוצה לראות אותך שם, יופי, מעולה.
אוקיי.
כן.
תאמרי לי, אז אני מבינה שכבר התחלתם בעצם, כבר היו כמה הצגות, מה התגובות שאת מקבלת?
וואי, ברוך השם, ממש 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 טובות, מצוינות. אני משחקת יחד עם הדר פנקסוביץ' אגב, שזאת המטיילת המקסימה שהכרתי בנפאל, ושאיתה אני עולה לבמה, וכתב אותה הצגה גדי וייספארט, שהוא גם בחור מאוד מוכשר. אנחנו פשוט, זה נורא מעניין, כי זה בן אדם שהיה אצלנו פעמיים בנפאל, זכרנו שהוא במאי וכותב, וככה פנינו אליו, ואני והדר, וזה באמת היה שידוך נהדר שנרקם בינינו. התגובות היו מקסימות, ברוך השם, באמת, אני כל פעם אומרת, זה לא מובן מאליו, והמון המון סייעתא דשמיא,
ואני חייבת כך לפני סיום, בואי ספרי לנו קצת על קטמנדו, זאת ההזדמנות.
קטמנדו, וואי, קטמנדו היא קסם.
כמה שעות טיסה זה מכאן לשם?
כמה שעות טיסה, אני אף פעם לא סופרת, כי בסוף את יודעת כבר עם חמישה ילדים וזה, האמת, הרבה, בוא נגיד אין טיסה ישירה, זה או לנסוע דרך טורקיה, או דרך אמן וקטר, וסוף העולם שמאלה, בין הודו לסין. נכון, מצד שני זה כבר הבית שלי, אנחנו חיים שם 14 וחצי שנים, וקורים שם כל כך הרבה דברים יפים, באמת, אני מאושרת, באמת באמת, שזכיתי להיות שם שליחה. כן, כן, זה באמת גם תודות לבעלי חסקי ולילדים שככה חיים את החלום שלנו, את החלום של הרבי מלובביץ', ושהיה תמיד גם החלום שלי, כי זה לא מובן מאליו. 20,000 מטיילים ישראלים בשנה שמגיעים אלינו לבית חב"ד, והקשרים שנוצרים שם בין אנשים זה באמת משהו ש... אי אפשר לתאר, זה תוך דקה, שתיים אתה מתחבר, ואנחנו נהיים המשפחה והחברים הכי טובים, וכל המסגרות האלה שכאן בארץ, את יודעת, אנחנו לצערנו כל כך הרבה נתלים בהם, את יודעת, זה דתי וזה חילוני, וזה, אין את זה, כן. אין את הדברים, כולם יהודים וכולנו אנשים טובים.
עם אחד, לב אחד, מדהים, מדהים.
לגמרי, אז גם לשם את צריכה להגיע. יש לך הרבה משימות
קצת יותר מסובך, ההצגה נשמעת לי קצת יותר קרובה וידידותית, קטמנדו קצת יותר מורכב, אבל טוב, נחשוב על זה. כן, ואני בטוחה שיש לך המון המון סיפורים מרגשים, אני מניחה שלא עובר יום בלי משהו ככה שפתאום, את יודעת, פורט על איזה מיתר שם בלב, אבל עדיין יש את הסיפורים האלה שנחרטים בלב וממשיכים איתך, אז שתפי אותנו באחד כזה.
וואי, לא יודעת, באוטומטית עולה לי, את יודעת, כל מה שעבר עלינו בתקופה האחרונה בנפאל, שזה, את יודעת, עברנו מין חודש כזה של סופת שלגים שהיא משתוללת באנפורנה וגבתה חיים של באמת חבר'ה מקסימים שהכרנו אחד אחד, את יודעת, אנחנו אלה שהוצאנו אותם לדרך ובברכת הדרך, וכן,
ולא חזרו,
חלקם לא שבו. אז יכול להיות שדבר ראשון באמת שהגענו עכשיו לארץ, אז נוסענו לבקר את הפצועים שהם באמת כמו משפחה, ואנחנו בקשר עם עם ההורים של ההרוגים. כן, כן, כן.
אתם עבורם בעצם, אתם הייתם האחרונים שראיתם אותם בעצם.
לגמרי.
כן, נכון, אז עבור ההורים זה ככה לשמוע מה היה, לחוות את הרגעים הקצת לפני האחרונים. כן, וואו.
נכון, אז זה סוג של גם קושר אותך, וגם התאונה שהייתה אחר כך, זה משהו שבדיוק אתמול דיברתי עם אמא של אחת ההרוגות בתאונה. וממש, אני סתם, למשל, אני ככה חושבת, אז דיברנו על פרשת שבוע, אישה שהיא לא אישה דתייה, אימא של עומר שמש, שנהרגה בתאונה, והיא שאלה אותי, אני כתבתי איזשהו פוסט על פרשת שבוע, והיא שאלה אותי, זאת אומרת, היא נמצאת עכשיו בבור, הבת שלה נהרגה, ואין יותר חשוך וקודר מזה, ואיך היא יכולה לצאת, יוסף הצליח לצאת מהבור, אבל איך היא תצא משם, וזה פשוט קרה לי את הלב, את יודעת,
כן,
עם
וואו.
איזה דברים אנשים נאלצים להתמודד, כן.
קשה, כן. ומרגש, כי את יודעת שאת גם באיזשהו אופן גם נוסחת בהם כוחות, ומנחמת כמה שאפשר, ומעודדת. מדהים, חני ליפשיץ, אני קודם כל מודה לך על השיחה הזאת, ועל הפתיחות, ועל הכנות, ואני אשמח לראות את ההצגה, הבית בקטמנדו, נשמע מבטיח.
הבית הזה בקטמנדו, נכון, תבואי ביום שלישי הזה לקריית מלאכי, כן, ולמי שמתעניין, אז מי שמפיק אותנו תאי להפקות, אז אפשר תמיד ליצור איתם קשר.
לרכוש כרטיסים.
אנחנו נגיע.
כן, חני ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו, ושחקנית בהצגה. אני מודה לך על הדברים האלה, והמון בהצלחה. בשורות טובות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, תודה ליאל איבר שהיא עורכת ומפיקה, מוטי קופר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון, בשעה הבאה תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. גם כמו בכל שבוע, המטרן הזה הכי קרוב אלייך, ואנחנו מזמינים אתכן המאזינות להתקשר ולשאול בכל מה שקשור על תזונה של תינוקות, עד גיל שנה, תזונת חורף לתינוקות, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, וכמובן מאזינות שתעלנה לשידור, תקבלנה מארז מוצרים לתינוק בסך 150 שקלים. גם שרית יגודאיוב תהיה איתנו היום, והיא תספר לנו על הפקה ייחודית ומעניינת של פרויקט מוזיקלי, אנחנו נשמע ממנה לפרויקט הזה, חדשות, פרסומות, מיד חוזרים לשעה שנייה של עניין משפחתי.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ובשעה הזו מיד תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. כמובן כמדי יום ראשון אנחנו עם פינת הייעוץ שלנו בתוכנית מטרנה, זה הכי קרוב אלייך. גם הסרט בין שמיים לחול, סרט המספק הצצה נדירה של קהילה בזמן ההתנתקות. יהודית, הבימאית של הסרט, היא איתנו ותספר לנו על, גם על הקשר שלה, מה גרם לה לרצות לעשות את הסרט הזה, ובכלל על הסרט. Your Sound, בית הספר ללימודי פיתוח קול והעצמה אישית בניהולה של שרית יגודאיוב, משיק מיזם ייחודי, הפקת ענק של פרויקט מוזיקלי שבמסגרתו מאות נשים ובנות חרדיות תתמודדנה על במה מול צוות שופטות ובשילוב קהל. אנחנו נדבר עם שרית יגודאיוב ונשמע ממנה על ההפקה המיוחדת הזאת. אני רוצה כבר לומר שלום ובוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום, בוקר מבורך ושבוע מואר וחנוכה שמח.
בעזרת השם, חנוכה שמח, כן, הרבה אור.
אני רוצה קצת להפתיע רחל ולבקש רשות לשנות מהרגלי בנושא.
אני, את יודעת, אני אוהבת הפתעות, כבת מזל קשת שנולדה בחנוכה, אני בעד. כן.
נכון, מגיע לך מזל טוב.
עוד מעט, כן.
עוד קצת, כן. נכון. אז הבוקר היה לי טלפון אחד, ובטלפון בבית צלצל, והרמתי וביקשתי שימתינו, וכאשר נהניתי לטלפון בבית, הודיעו לי, השתתפתי בהגרלה לטיסה לרבי, והודיעו לי שאני הזוכה.
וואו. כן.
אני מאוד מאוד התרגשתי, אני מוכרחה לשתף את קהל המזינות, אני פשוט פרצתי בבכי.
וואה.
אני תקופה מהלכת בתחושה שאני לא מצליחה לקבל, אני רק נותנת. אני לא מאפשרת לעצמי לקבל, אני רק נותנת. ואני מחפשת מאיפה לקבל, ואני צמאה לקבל. והייתה השבת באמת אורח נורא חשובה בכפר חבד, האישה של הרב יואל כאן, והייתה התוועדות בלילה, ואני כמובן שניתי מרגלי, התלבשתי ורצתי להתוועדות וקיבלתי המון, וחשבתי וואו תודה, באמת קיבלתי סוף כל סוף, ופתאום קיבלתי את הזכייה הזאת מהרבה שמאוד מאוד מרגשת אותי. אז אני רוצה להקדיש כמה מילים על המקום הזה שלי וכל הקשר הזה עם הרבי, כי מבחינתי זה משהו, אני לא יודעת מי יודע כמה, אבל בעצם אני חוזרת בתשובה לפני 42 שנה. לא היו אז חוזרים בתשובה,
לא כל כך ידעו אפילו מה לעשות עם אנשים שמתעניינים, והם והיינו מתי מספר. והגעתי לעולם הליטאי. עולם שבאמת הקדישו ונתנו לי, והכרתי וראיתי והבנתי והשכלתי, ובאמת אני מלאת הכרת הטוב. אבל איכשהו זה לא בסוף ישב אצלי עד הסוף. ביום אחד אחד הרבנים הליטאים אמר לכי לחבד.
וואה, מעניין
מאוד. כי הם הבינו ממני שאני מבטרת להיות דתייה. הוא אמר, תלכי לחבד. אמרתי, ממכם לשמוע את זה? והרב אמר, כן, לעולם לא תצטטי אותי, אבל תלכי לחבד. והייתי בין אלה הבודדים שגם הסתובבו כאן, היו חוזרים בתשובה בחבד, אבל בחול, לא פה. וככה התחלתי. אני בשנתיים מיד אחרי שחזרתי בתשובה בחב"ד, נסעתי לרבי מלובביץ'. עכשיו אני רוצה להסביר, לא ידעו מי זה הרבי פה כל כך הרבה. החסידים כן, אבל לא הקהל. אני זוכרת שאפילו תמונה לא היה לי ממש להראות. אני זוכרת שיום אחד מישהו הדפיס שיחה של הרבי בידיעות אחרונות, גזרתי את התמונה, ורצתי להראות לאימא שלי על מה מדברים, כי אימא שלי אמרה, איך לא שמענו עליו? ומה זאת אומרת שאת מתחברת למי שהוא בחוץ לארץ? מה, חסר רבנים כאן? אם את כל כך רוצה להיות דתייה? כל, היה נשמע הכל נורא מוזר כזה. ואז נסעתי לרבי. והגעתי בתור בחורה שכן, שבקושי יודעת חסידות, אבל בקושי מבינה את כל המכלול המאוד מורכב הזה של חסידות ורבה והתמסרות ונאמנות ודבקות. אז הזמן שנסעתי היה ראש חודש אדר, זין אדר ופורים. וחזרתי לישראל קרוב לפסח. אני ביקשתי יחידות עם הרבה, כמו שידעתי שחסידים מקבלים, ובחבד גם נשים מקבלות. המזכיר של הרבה, שיאריך ימים, הרב גרונר, אמר לי, גברת הבחורה בולטון, לא בולטון, רחל פנחס, את לא תיכנסי לרבה. את מקבלת הרבה תשובות מהרבה, אין צורך להטריח את הרבה. ואני חשבתי לעצמי, לא, אני לא מוותרת. ונכנסתי למזכיר שבעצם היה העוזר האישי של הרבה, וגם עסק בכל ענייני החינוך, הרב חודקוב עליו השלום. הרב חודקוב אמר, רי, אני אדבר עם הרבה. הרבה הוא יפסוק אם את תבואי ליחידות או לא. והיה לי טלפון בבית שבו התארחתי, והוא אמר לי, את יכולה לבוא הלילה בשעה אחת, יש לך יחידות עם הרבה. אני לא יכולה לתאר, אין מילים להסביר את ההתרגשות העצומה ואת המקום ובכלל את הזכות ומי אני בכלל. נכנסתי לרבה מתוך הבטחה לרב גרונר שהמתין בכניסה לחדר של הרבה, שאני לא שואלת כלום. אני נתפסתי כפן רכזה נודניקית.
כן, שלא מוותרת, שלא מוותרת.
לא, לא מוותרת, אבל צריך לדעת שבסופו של דבר זה צחוק החיים, שמי שגרם לי הרבה להיות בקשר בפועל אחר כך עם הרב זה הרב גרונר עצמו, במשך השנים. אבל זה היה מה שהיה אז. והייתי צריכה כפי נראה את הביטוש הזה שלא מגיע לי מובן מאליו, הייתי צריכה את המקום הזה כפי נראה. ואז נכנסתי לרבי וקרא משהו מאוד מעניין. הרבי דיבר איתי ביידיש, ואני הרי לא מבינה יידיש, לא הרבי, אני לא מבינה יידיש, אבל אני כמובן לא הודעתי שאני לא מבינה מה נאמר, ועמדתי. אני מבינה כן, פה מילה, שם מילה, עכשיו כבר יותר, אבל אז ממש לא ממש. וכשהרב גמר לדבר, הוא שאל אותי אם אני מבינה יידיש. הוא שאל אותי ביידיש, פשטי יידיש, ואני אמרתי לא. ואז הרב חזר בלשון הקודש על כל מה שהוא אמר. והרב שאל אותי, ואת לא רוצה לשאול משהו? אז אמרתי, כן. יש לי שלוש שאלות, ואני רוצה להציג ברדיו רק שאלה אחת. מי אני אהיה? מי אני אהיה? זה מאוד הטריד אותי. זה מאוד הדאיג אותי. אני לא הבנתי מה אני צריכה לעשות פה בעולם הזה. מה השליחות? מה התפקיד? מה בדיוק? כל אחד יודע, זה רוצה להיות טייס, הוא רוצה להיות נהג. אני מזכירה לכם, אני באה מקיבוץ, מהצבא, ממקומות שהיו הגדרות, הולך ללמוד את זה, הולך באוניברסיטה לזה, ופתאום מי אני אהיה? והרבי אמר, תחזור לארץ הקודש, וממילא ימצא זיווגה, וכאילו כל התשובה של מי אני אהיה תמונה בארץ הקודש. וזה היה מפגש מאוד מיוחד, ואחר כך עבדתי בצעירי חב"ד, עשיתי את קמפיין איקונול ביאת משיח, והייתי אחראית על המון המון חומר בתוך פרסומי חב"ד, שהיה לי הרבה קשר עם הרבי, והתיקונים שקיבלנו, וההערות לפרסומים והכל. כתוצאה מעבודה מאוד קשה, למרות שהרציתי כל השנים ביהדות, הפסקתי להרצות תקופה מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. בעלי התחנן אליי, הוא אמר, רחל, זה שאת עובדת בצעירי חב"ד זה יופי, מוסד של הרבי יופי, את חייבת לצאת לארצות לנשים ישראל. את חייבת, חייבת. ואני הרגשתי שאין לי מתי, אני עובדת נורא קשה. אבל יום אחד, בראש חודש כסלב, כשהרבי החלים מהסטרוק שהיה לו, הייתה פה שירה אדירה, ואנחנו, הבית שלנו מאוד קרוב לישיבה. ואני לא יכולתי, אני הייתי בתוך השירה הסוחפת של הבחורי הישיבה, ואמרתי, רבי, אני מקבלת עצמי לחזור לארצות. ונסעתי, והטלפון הראשון שהיה להרצאה, הוא היה באילת. נו, שוין, אני אומרת, רבי, תשמע, הבטחתי לארצות, למה לא בפתח תקווה, רמת גן? תל אביב, מה יש אילת? אבל נסעתי לאילת במסירות נפש, אני כבר אומרת, כי הייתי צריכה לישון שם, ולא כל כך רציתי לישון שם. וגם שם, הייתה הגרלה לטיסה לרבי. רצו לשלם לי את המונית, שזה 20 שקלים, ראיתי שיש הגרלה, אמרתי, קחו, מישהי מאילת תזכה בטיסה, הנה, לא, לא, שילמת, את מוכרחה לקבל את הכרטיס, ואני זכיתי. אני זכיתי בטיסה לרבי. כשבעצם נשות חב"ד אילת לא משתתפות בהגרלה מהסוג הזה, כי הן רוצות שאחת מנשות העיר תזכה. נשות אילת אמרו, אנחנו שמחות שאתה השליחה שלנו. הפעם אני השליחה של העיר בני ברק. ההגרלה הייתה לשפרה ופועל לנשות בני ברק. ואני מרגישה שבפעם הקודמת קיבלתי אישר כוח על המוכנות שלי לצאת, והפעם האישר כוח זה על תעצומות. על המקום הזה של המסירות הזאת, הרב בא ושם את המתנה הכי גדולה שאני יכולה לקבל לחיי, או את האישרור הכי גדול לקבל לחיי, זה לנסוע לרבי. אני פשוט כל כך נרגשת, משפחתי יודעת את זה רק לפני כמה דקות, כי גם אני יודעת את זה שעתיים בסך הכל, ולהגיד שבעצם אף פעם הפעולות שלנו הם לא סתם והם לא לחינם, ותמיד יש מי שרואה, ותמיד יש מי שמשלם, ותמיד יש מי שמחזיר ומעודד. והאמונה הזאת שיש איתנו, שהרבי איתנו, שאני בכל אופן אישית מרגישה את זה, זה כל כך מרגש ומעצים, שבחרתי לחלק הפעם שונה מהנושאים כן. הרגילים שלי.
כן, טוב, ריגשת, אני...
הזה, כן. ובאמת, כשאומרים לפעמים שליחי מצווה אינם נזקים, אז אני רוצה להגיד ששליחי מצווה הם מרוויחים. וחשוב כן. להיות באמת שנהיה כולנו מאירים אחד את השני ושליחים אחד לשני.
כן.
ונעזור אחד לשני. בנפעל אחד למען השנייה.
עזרת השם. אני חושבת שמה שעשית היום, הייתה לו איזושהי חשיבות נוספת, כי יש הרבה נשים שמכירות אותך, במיוחד אלה שעוברות את הסדנאות מקרוב, ושומעות גם את הסיפור האישי שלך, אבל אלה ששומעות אותך, ואין להן את האפשרות להגיע לסדנאות, אז, והרבה פעמים חושבות לעצמם, מי זאת הרחל בולטון הזאת? מאיפה היא באה? ונתת להם איזשהו רקע, ולפעמים הרבה יותר קל, או את מתחברת, לשמוע ממישהו שאת בעצם כבר איכשהו קצת מכירה אותו. אז אני מאמינה שהרבה מאזינות שבאמת לא מכירות אותך באופן האישי, מחייכות עכשיו, אומרות, וואו, אז זאת רחל בולטון, משם היא באה, לא פשוט. זאת אומרת, זה לא סתם שהיא מדברת בסיסמאות, היא באה מהשטח, היא בעצמה חוותה ועברה, וזה מה שאני גם תמיד אומרת, כששואלים אותי על הסדנאות שלך, אז אני אומרת, אחד הדברים שבי הכי 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 נוגעים, זה באמת הגובה העיניים הזה. את לא באה ואומרת להם, אני עכשיו מומחית, והנה, אני אגיד לכם מה לעשות, אלא אני חוותה. בואו תשמעו מה עבר עליי אתמול, השבוע, שנה שעברה לפני 20 שנה. וזה משהו שכל כך מחבר ונותן לנשים את ההרגשה גם שהם לא לבד, וגם הנה עוד נשים. היה לי התנסות באמת באחת הסדנאות האחרונות שלנו שהתלבטתי עם לשתף, כי דיברת על איזשהו נושא וראיתי שבנות קצת התקשו להבין, והבאתי איזשהו סיפור מהבית, התלבטתי.
הדוגמה שהבאת,
ואת יודעת, רחל, אני...
אני כמובן מציינת את שמך, אני משתמשת...
אני מרשה לך, אני מרשה לך ברצון ובשמחה, כי אני התלבטתי, כי אמרתי, אני בכל זאת קצת חושפת את עצמי, אבל ניגשו אליי אחר כך נשים, אולי 10 או יותר, ואמרו לי, תודה רבה ששיתפת, כי את לא מבינה כמה הסימונים איפלת לנו, או שמישהי אחרת אמרה, אני חווה את אותו דבר, או שמישהי, אותה גברת בשינוי, כל אחת חווה את זה מהמקומות שלה, ואז הבנתי למה כנראה כן הייתי צריכה לשתף. אז את, אנשים אוהבים גובה עיניים, אנשים אוהבים להרגיש קרוב, שלא רק להם יש את הבעיה הזאת, הנה כולם חווים, פחות או יותר, לכולנו ניסיונות, לכולנו קשיים, כולנו בני אדם בסופו של דבר. אז אני מודה לך שוב על האפשרות. וההזדמנות והשיתוף.
וחנוכה שמח.
חנוכה שמח. הרבה אור. אמן.
ומי שיעיר ובשורות טובות.
אמן, אמן. תודה, רחל. תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. כמדי שבוע בימי ראשון אנחנו עם פינת הייעוץ שלנו בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. בכל שבוע אנחנו מסייעות למאזינות בנושאי תזונה שונים. והיום תזונה בחורף. אמהות לילדים עד גיל שנה מוזמנות להתקשר אלינו ולשתף ולשאול את השאלה שמציקה לכן בנושא של תזונת חורף, תזונת ילדים ותינוקות עד גיל שנה בחורף. תהיה איתנו רננה מזרחי ואית תענה על השאלות שלכם, וכמובן כל אמא שעולה לשידור מקבלת מארז מוצרים לתינוק בסך 150 שקלים. שלום ובוקר טוב ליהודית פסל, בימאית הסרט בין שמיים לחול.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז הסרט הזה בעצם מספק לנו הצצה נדירה של קהילה בזמן ההתנתקות. בואי ספרי לנו קודם כל, מה הביא אותך לעשות את הסרט הזה?
תראי, המשפחה שלי היה להם בית בנצרים, שזה יישוב גוש קטיף, ואחותי נטה הייתה אז ב-19, הייתה לה מצלמה והחליטה להתחיל לתעד מהרגע שהתחיל הגירוש את קהילת נצרים. היא בחרה משם 3 דמויות נשיות, שאחת מהן זרותי פוגל, השם יקום דמה.
כן.
ומשהו מאוד מיוחד בסרט הזה, שהיא המשיכה ללוות את הקהילה גם בערך שנתיים אחרי הגירוש, לראות איך קהילה מתמודדת עם חורבן והרס של הבית.
זאת אומרת, ילדה בת 17, נערה בת 17, 19, סליחה, מחליטה באופן עצמאי פשוט לתעד את מה שקורה, לא במסגרת פרויקט או בית ספר או לימודים או עבודה, אלא באמת מהמקום הכי הכי עמוק, מהנשמה כמו שאומרים, מהמיתרים הכי עמוקים של הלב, מתחילה לצלם. ואיך, ואיך...
היא מצלמת המון המון דמויות, ואת הקהילה, ואת ההתרחשות, ולא יכולה להסיק, ממש מצלמת ומצלמת, כי ההתמודדות שם באמת הייתה מדהימה, המון עוצמה, המון אמונה, הרוח ממש מנצחת כל הזמן, לאורך כל הדרך. נכנסה להם לבית, התמודדות עם הילדים, התמודדות מול משבר, ממש הביאה חומרים נדירים, סיטואציות וקומנטריות מאוד חזקות. זהו, בשנתיים אחרי היא הפסיקה לצלם, החליטה שהיא הרגישה שבעצם המצלמה חוצצת בינה לבין החיים, שאולי היא מתעדת התמודדות של אחרים, אבל היא עצמה לא מצליחה להגיע להתמודדות שלה עם כל מה שקרה. מניחה את כל החומרים, כל הקלטות בצד, בארגז בחדר, ולא רוצה לעשות עם זה שום דבר. ממש הסיפור של נצרים נקבר שמה בחדר שלה, שוכב ומחכה, ואני כאילו בתור במאית ועורכת סרטים שיודעת מה יש אצלה ביד, כל הזמן אומרת לנטה, תני לי, אני אעשה מזה סרט, זה יש פה משהו מיוחד, והיא לא רוצה...
משהו מיוחד וחשוב, מאוד חשוב.
זה חשוב, יש פה סיפור שצריך לספר אותו, כי זה באמת התמודדות, לא מתוך מקום של מסכנות ובכי, אלא מתוך מקום של רוח, של גבורה, ושל ממש איך לצמוח מתוך משבר, זה מדהים. אני פחות ידעתי זה בעיקר אחרי שראיתי את החומרים, אבל הרגשתי את זה כי גם אני הכרתי את קהילת נצרים, ואחרי שרותי פוגל נרצחה, היא נרצחה בערב שבת, במוצאי שבת קיבלתי טלפון מנטה, אחותי יהודית, קחי את החומרים, ספרי את הסיפור, חייבים להוציא את זה, כי היא, את יודעת, היא בחרה ברותי, כי היא הייתה דמות מאוד חריזמטית ואמונית ומדהימה וחייכנית ומלאת תקווה, היא לא חלמה שזה מה שיקרה. ומתוך זה, ואחרי שזה קרה, היא אמרה לי, בואי, תספרי את הסיפור. ונפלו עליי 120 שעות.
וואו.
של חומרים באמת מטורפים, של המון דמויות שהיא צילמה, היא גם צילמה בלי תסריט ובלי בימוי, פשוט צילמה וצילמה וצילמה. ואת יודעת, אני נכנסתי לזה, חודשים ישבתי וראיתי ובכיתי, חוויתי את הכל מחדש, הייתי נכנסת לרכב, לא הבנתי למה לא מדברים על גוש קטיף ברדיו, כאילו לא יכול להיות, קרה כזה דבר. וזהו, אחרי זה הכנסתי עוד אחותי לי לתמונה, והתחלנו לכתוב את התסריט, זה היה מאוד קשה. היה לי ברור שאני מתחברת לדמויות הנשיות, שמה שרותי פוגל חייבת להיות אחת הדמויות, והוא שמה עוד שתי דמויות. כן, ממש הרגשתי שהכוח הנשי, הרוח הזאת, דעת, זה לא נשים של קריירה, בתוך הבית ההתמודדות, מה להגיד לילד בשעות הכי קשות, איך כשהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, את בוחרת את הבחירות האמוניות, את יודעת מה להגיד לעצמך, את יודעת מה להגיד לילדים, את יודעת איך להתקדם קדימה, אני כל הזמן אומרת, זה בעצם לא סרט על הגירוש, זה לא סרט על ההתנתקות, זה סרט על צמיחה מתוך מסבר. על נשיות ועל צמיחה מתוך משבר. אני רואה בחיים שלי, משפטים שלהם מצלצלים לי ממש באוזן, קורא לי כך, קורא לי אחרת, ואני אומרת, וואי, הרלית אמרה ככה, שלומית אמרה ככה, כל רגע הוא רגע בפני עצמו, אנחנו נחיה כל רגע איכשהו, לא להתייחס לדברים בתיעבד, כאילו הם נפלו אליך, אלא אם כבר, אז עד הסוף, אם כבר, אז בכל הכוח. כל מיני משפטים כאלה שאת, בכל מיני משברים אפילו קטנים, בחיים ממש מלווים אותי, ואני מאמינה שכל אחד שיראה את הסרט הזה, זה ממש יכול לתת לו כוח להתמודדות. זה ממש נשים מדהימות וסיפור מדהים.
גם בבחינת, איך אומרים, לא לשכוח, זאת אומרת, אנשים חוזרים לשגרה, ואיך אמרת, פתאום לא הבנת למה לא מדברים על זה ברדיו, כי זה כבר משהו ששייך, כאילו, לא, תת להיסטוריה, אבל זה להחיות את זה מחדש, וזה משהו שאסור באמת לשכוח, וכמו שאת אומרת, גם משהו כל כך אותנטי ואמיתי, זה לא מישהו שמשחק את, אלא זה אמיתי, אמיתי, אותם אנשים שבאמת חוו את הדברים, נשמע אמיתי מאוד ומרגש, מדהים.
אנחנו גם ב-10 שנים להתנתקות, אז הכל חוזר. יודעת, 10 שנים זה תקופה, זה עשור, וחוזרים לדבר על זה, ברוך השם, כי חייבים לדבר על זה. באמת מה שגם נורא מיוחד, שכל הצילומים עם מקום מאוד תמים של ילדה ב-19, שפשוט מתעדת מציאות, לא ממקום פוליטי בכלל, ולא, יפה לה יודע איזה שאלות לשאול, היא פשוט נכנסה לשם, וצילמה וראתה, והתמימות שלה באה לידי ביטוי בכל צילום וצילום, ולהתעסק בדבר כל כך של חורבן וערס וקושי ממקום הצד השני של התמימות והילדותיות, יש בזה משהו מאוד חזק. הסתירה הזאת היא, היא מובילה להתעסקות מחודשת דרך עיניים אחרות. את יודעת, גם אנחנו צריכים לפעמים באמת השאלות הכי תמימות של איך דבר כזה קרה לנו, איך זה קרה ואיך זה לא יקרה שוב.
תגידי, איך מקמתים 120 שעות? הרי את הסרט הוא שעתיים, שלוש שעות, את לא יכולה להושיב אנשים.
הסרט הוא שעה, הסרט הוא 56 דקות.
אז השאלה שלי עוד מתגברת, איך מקמתים כל כך הרבה שעות לשעה אחת? איך בוחרים את הקטעים הכי מרגשים, את הקטעים הכי חזקים? מאוד קשה.
נורא קשה. אני עוד חולמת לעשות מזה סדרה, כי יש שם חומרים מטורפים, אבל מאוד 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 קשה. הכנסתי עוד אחות שלי את תמר לתמונה, אחרי שישבתי במשך חודשים וראיתי את החומרים, נתתי גם לה לראות את כל החומרים, וישבנו וכתבנו יחד במשך חצי שנה את התסריט, ואת יודעת, היו המון כיוונים, כי היא צילמה המון דמויות, ולמלא כיוונים זה הלך. אני בסוף אמרתי שאני חייבת ללכת עם הלב, כאילו מה אליי הכי דיבר, מה אותי הכי ריגש, וזה באמת היה הכוח הנשי הזה, והאורך זמן, זה שזה קהילה שרואים אותה לא רק בגירוש, אני חושבת שרוב הסרטי גירוש זה סרטים שהם בתוך הגירוש, וזה בדרך כלל נגמר ביום שהקהילה עוזבת. אצלנו זה ממשיך הלאה, רואים את הקהילה באותו לילה, מגיעה לאתר קרוונים, שכוח אל בעיר אריאל, משפחות של שישה, שבעה, שמונה ילדים, נכנסים לאיזה קרוון עם שני חדרים, מסתכלים ממנו שמאל, ויום למחרת פה מתחילים לחשוב לאן הולכים, ורואים את כל היישוב באוטובוס נוסע ומחפש איפה לגור, מחפשים מקום. כאילו זה מלווה אותם ברגעים אחרים של, שלא נחשפנו להם. ופשוט אמרתי, מה שמדבר אליי, עם זה אני הולכת בתור הבמאית, את יודעת, בכל זאת הייתי צריכה לעשות את הבחירות, אז אמרתי, מה שהלב שלי הולך אליו, לשם אני הולכת, וככה בנינו את הסרט.
כן, מדהים. הסרט נקרא בין שמיים לחול. יהודית תפסל, את הבמאית של הסרט, וגם מאוד מאוד קרובה, לא סתם.
נכון, ממש סרט אישי.
סרט אישי.
המשפחה שלי בפנים, רואים את ההורים שלי, איך מפנים אותם. היא כל הזמן צילמה גם את המשפחה שלי, זה סרט מאוד אישי.
מאוד אמיתי.
את הסרט הזה הפיק מרכז קטיף לשימור מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שהם גם מבחינה כלכלית הם תמכו בסרט הזה, וגם לאורך כל הדרך זה היה להם מאוד מאוד חשוב.
ואיך ניתן לצפות בו?
זהו, היום בערב יש לנו הקרנה במרכז בגין, בירושלים, בשעה 20:00, ונותרו עדיין כרטיסים, אז מי ששומע ורוצה להגיע,
מוזמן.
יש עדיין מקום.
יש מקום ויש מה לראות, יש מה לראות.
יש מה לראות, וחוץ מזה בכלל, תעקבו מן הסתם גם בעיתונות, וגם יש לנו דף פייסבוק, בין שמיים לחול, יהיו שם פרסומים על הקרנות בכל הרחבי הארץ, ובעזרת השם נקווה שגם הלאה, מה שחושבת שחשוב, לראות את הסרט הזה.
בהחלט, בהחלט. יהודית פסל, בימאית הסרט בין שמיים לחול. אני מודה לך על הדברים החשובים האלה.
תודה רבה.
תודה, תודה.
להתראות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג. הפינה בחסות מטרנה מהדרין, והכי קרוב לאמא.
שלום ובוקר טוב לאיילת.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ותאמרי לי, איילת, יש לך תינוק או תינוקת קטנים בבית?
יש לי תינוקת יפהפייה בתשעה חודשים.
אוי, תשעה חודשים, איזה גיל זה, אני בטוחה שהיא יפהפייה והיא מהממת. כן, כן, איזה כיף זה. ונמצאת איתנו על הקו גם רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית של מטרנה. שלום רננה. רננה איתנו?
כן, בוקר טוב.
עכשיו אנחנו שומעים אותך, יש אילו רעשי רקע שמה, אבל אנחנו ננסה להתגבר עליהם. אז איילת, בואי תשאלי את השאלה שלך, רננה איתנו על הקו, והיא שומעת אותך.
אני רק אצל החורף, התינוקת שלי פה ושם מסוננת ומשתעלת, והיא ככה קצת הרגישה. רציתי לשאול אם יש משהו שאני יכולה לעזור ולחזק אותה מעבר ככה למרק עוף, התרופת סבתא.
המסורתית והטובה.
כן,
רננה. רננה איתנו?
כן.
שומעת אותנו, רננה? אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך היום. אוקיי, שמעת את השאלה של הילד? יעל, אני חושבת שרננה יש לה איזושהי בעיה בקו והיא לא איתנו. הילד, את איתנו? גם הילד נפלה מהקו, אז משהו פה, יש לנו כאן איזושהי תקלה טכנית, ואנחנו מיד ננסה להתגבר עליה. בינתיים אני אומר לכם שבאמת הפינה הזאת מוגשת כאן בכל יום ראשון. נמצאת איתנו רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית של מטרנה, והיא כאן בכל יום ראשון, כדי באמת לסייע לכן המאזינות בכל מה שקשור בנושאים של תזונה, וגם אתן, גם התינוקות שלכם, מה עושים, הנה היום אנחנו עוסקים בסוגיה של מה עושים בחורף, איך מנסים לחזק את המערכת החיסונית של התינוקות שלנו, מתחילים ללכת למעונות, למשפחתונים, והם נדבקים, מה לעשות? אז אנחנו מנסים למצוא דרכים כדי קצת לחסן, לחזק את התינוקות הקטנים הללו. רננה, את איתנו?
כן, שומעים אותי?
הנה, עכשיו שומעים אותך, אני מקווה שאנחנו תכף גם נחדש את הקו יחד עם איילת. איילת סיפרה שיש לה בבית תינוקת חמודה יפהפייה, נדמה לי בת 11 חודשים, או 9 חודשים, 9, 9 חודשים. איילת איתנו?
כן.
הנה, אז חידשנו את הקו גם עם איילת. אז רננה, איילת רוצה לשאול אותך.
כן, אני שומעת.
אני פשוט רציתי לשאול איך אני יכולה לחזק את התינוקת שלי, רק התחיל החורף, היא כבר מצוננת ומשתעלת, ואם יש איזשהו מחנים שאני יכולה לתת לה שזה טיפה יחזק אותה.
אוקיי, היא איתך בבית או שהיא כבר באיזושהי מסגרת?
היא במסגרת, היא במעון, אבל אני לוקחת אותה מוקדם באחת.
אוקיי, אז באמת הרבה אמהות מכירות את התופעה שכאשר מכניסים את התינוקות לאיזושהי מסגרת יומית, הם מתחילים להיות חולים. וזה עניין טבעי וחלק מההתפתחות של המערכת החיסונית שלהם. בטח שזה קורה יותר בחורף, שנמצאים במקומות סגורים ומחוממים, והם נחשפים לאותם משחקים וצעצועים, נוגעים אחד בשני, אז ההידבקות בכל מיני מחלות ויראליות היא עולה. אז לפני שאנחנו נגיע לנושא של התזונה, חשוב להקפיד, ואולי גם כדאי לוודא שזה קורה במעון שבו היא נמצאת, שיפתחו, אפילו כשקר, להשאיר איזשהו חלון קטן פתוח, כשהילדים מסיימים את היום וכבר לא נמצאים ממש לעברר את המתחם לפתוח כדי שבאמת תהיה תחלופה של אוויר ושלא יישאר הכל סגור. ושהמטפלות מקפידות לשטוף היטב ידיים ממים וסבון אחרי טיפול בתינוק אחד לפני שהן עוברות לתינוק אחר. כמה שיותר להרבות בשטיפת ידיים זה דבר ראשון כדי למנוע הידבקות. את סיפרת הילד שאת נותנת מרק אוף ושזו תרופת סבתא, ואכן זאת אחת מתרופות הסבתא הטובות והמומלצות לתקופת החורף ולמצבים של תחלואה. אני מניחה שאת שמה שם גם גזר, ואם לא אז אני מציעה להוסיף גזר.
אני שמה ברגע זה על הקיריים.
נו נהדר. אז באמת לא בדיוק יודעים מה יש במרק אוף שעושה את זה, אבל כן מחקרים שנעשו הראו שהוא בהחלט יכול לעזור להקל על צינון ושפעת וכל התופעות ומחלות החורף. ודבר נוסף שהייתי מציעה לך לשים לב זה נושא של פרוביוטיקה. אני לא כל כך שמעתי בגלל הקו קודם אם את מניקה או שאת משתמשת כבר בתחליף חלב.
אני בשילוב, אני גם מניקה עדיין וגם...
אוקיי, נהדר. אז שאת מניקה זה כבר מצוין, כי אנחנו יודעים שחלב אם בעצם מכיל כל מיני גורמים שמסייעים למערכת החיסונית, כמו נוגדנים, כמו חיידקים פרוביוטיים שמסייעים לתינוק בעצם בהתמודדות מול חיידקים שליליים שגורמים למחלות. ולכן גם אם את משלבת עם תחליף חלב, אז כדאי באמת לבחור בתחליף חלב שיש בו פרוביוטיקה, ואני שומעת שבחרת במטרנה, ואכן במטרנה מהדרין הוא היחיד שמכיל חיידקים פרוביוטיים כבר מגיל חצי שנה. תינוקת שלך גדולה יותר, אז אני מניחה שהיא מקבלת את זה. וזהו, ובאמת להקפיד על יציאה לאוויר מעבר לשהות במתחם הסגור, לצאת כל יום ככה לאוויר הפתוח. שוב, לא אם יש גשם כמו היום שכל הבוקר היה גשום, אבל לנצל, יש לנו בארץ, תודה לאל, הרבה שעות של שמש, גם בחורף, לנצל ולצאת עם התינוקת החוצה שתהיה כמה שיותר באוויר הפתוח והמעוברר.
כן, אז הילד, את קיבלת תשובה, חלק מהדברים את כבר עושה בעצמך, כמו אותו מרק אוף, את גם עדיין קצת מניקה, וזה גם כן שומר על התינוק. אז לנו רק נותר אלה החלך, שבאמת תעברו את החורף בשלום עם הרבה הרבה בריאות, ואת כמובן, כמובן זוכה בפרס מארז מוצרים לתינוק, בסך 150 שקלים, כולל תחליף חלב מהדרין, דייסות ומחיות.
הפרס מתנת מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
אז תודה רבה, ילד ששיתפת אותנו. רננה, את עדיין איתנו?
כן.
כן, מלווה אותנו לאורך כל עונות השנה, והנה גם בחורף, תזונת תינוקות בחורף. אז באמת האימהות שלא מניקות, כי הילד חזר למעון, כי הן מתקשות לעשות זאת, אז בואי תני להן את ההמלצה, מה באמת לעשות ואיך לחזק את המערכת החיסונית של התינוק.
כן, אז באמת לא סתם אני הדגשתי את הנושא של החיידקים הפרוביוטיים, ואני רוצה לספר על איזשהו מחקר שנעשה כאן בארץ, שבעצם מה שעשו במחקר הזה, נתנו לתינוקות שנמצאים במעונות יום, לאכול תחליף חלב עם תוספת של פרוביוטיקה, ועקבו אחריהם, זאת אומרת, התינוקות היו בריאים לחלוטין שהם גויסו למחקר, ורצו לבדוק האם הם חולים יותר, חולים פחות, איך הם מגיבים, ומה שהמחקר מצא בצורה מאוד מאוד מעניינת, זה שאלו שקיבלו תחליף חלב שמואשר בחיידקים פרוביוטיים, חלו פחות.
מדהים.
הגיעו פחות לחולה, לרופא, היו להם פחות מקרים של חום, פחות תחלואה במערכת העיכול, יש מחקרים שמראים שיש גם פחות תחלואה במערכת הנשימה. זאת אומרת, באמת החיידקים הפרוביוטיים, שכמובן נמצאים גם בחלב אם, תורמים לחיזוק ההגנה הטבעית של התינוק, וכדאי בהחלט שתינוק יקבל את הפרוביוטיקה באופן יומיומי. זאת אומרת שאם הוא ניזון מתחליף חלב עם פרוביוטיקה, אז כל יום הוא מקבל מנה, וככה האפקט של הפרוביוטיקה באמת נמשך ותורם להגנה שלו.
תודה רבה, רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית של מטרנה, תודה רבה על הדברים האלה.
הפינה בחסות מטרנה מהדרין, והכי קרוב לאימא.
אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופר שעל הביצוע הטכני. תודה גם לנתי חדד שאיתנו כאן על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג מאחורי המיקרופון. אהיה איתכם שוב בעזרת השם ביום רביעי קצת אחרי 10, ועד אז שתהיה לכם המשך הזנה עריבה לרדיו כל חי.